ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון, עורכת יעל ילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, היום ב-11:15 פרצו שריפות גדולות בשני מוקדים מרכזיים, סמוך לכביש 6 באזור השפלה ובהרי ירושלים ליד בית שמש. להבות, פינוי יישובים, חסימות כבישים, השבתת רכבות, אנחנו מכירים את כל זה, הכל כבר קרה. ושוב, תגובה מאוחרת, ציוד חסר והמדינה עומדת מול האש. כמעט בידיים חשופות. מקור שדיברתי איתו סיפר לי שבמקום 15 מטוסי כיבוי, שזה גם מספר מועט שיש בטייסת, רק 6 מטוסים היו בכוננות למרות מזג האוויר. וכשצריך להקפיץ כוח אווירי נדרשות שעתיים עד שהמטוס עולה לאוויר. אנחנו מדברים פה על שתי שריפות, תארו לצמחים מה היה קורה אם גם הייתה נניח שריפה בצפון. כל שעת טיסה כזו עולה במטוס כיבוי, עולה 30,000 שקלים, ולפעמים מהסיבה הזאת בדיוק חוסכים, כן, בשעות טיסה. אני לא חושבת שזה קרה היום, אבל בטח ובטח שהוקפצו טייסים מאוחר מדי. ישראל לא רכשה סופר טנקר, למרות הכוונה לעשות את הרכישה הזאת. ההחלטה התקבלה מטעמים תקציביים, בטענה של יחס עלות תועלת. אגב, מטוסי חיל האוויר לא הוזנקו לכיבוי השריפה שאנחנו שומעים עליה. מדוע? כיוון שאינם משתמשים בזרנוקי מים, גם כמה אמר לי אותו מקור, כמה מים יש בכל מטוס כזה, אלא הם מחבים שריפות באמצעות מחלים, ולא זורקים מחלים על מקומות שבהם יש אולי מטיילים, ובטח ובטח לא תושבים. אז כך שגם המטוסים האלה לא היו בנמצא. אבל אנחנו מדברים על נתונים ועל בעיות שמונחות כאן לפנינו. רק בשנת 2024, יולי 2024, כמה זה יולי 2024? ממש, ממש לא מזמן. פרסם מבקר המדינה, תמונה אגומה על הכיבוי האש, אמר שרק 9% מהשריפות טופלו בשנת 2022, 14% בלבד בשנת 2023, מתוך 228 תיקים שנפתחו על הצתות, רק שליש מהם הוגשו כתבי אישום. אני רק אצטט לסיום את דבריו של אנגלמן, מבקר המדינה. על השר לביטחון לאומי מערך הכבאות לתת פתרונות הולמים לסכנת השריפות. כך כתב המבקר, מתניהו אנגלמן. ההגנה לאזרחי ישראל היא חובה עליונה של הממשלה. אז הדוח ההוא נח על שולחן הממשלה, המציאות היום הונחה בשטח. כן, אגום מאוד. מה יש היום בתוכנית? מן הסתם אנחנו נעסוק בערב יום השואה, כמובן בשריפה ממש עוד מעט, נקבל דיווח. היום ערב יום השואה, ושליש מניצולי השואה חיים בעוני ונאלצים לוותר על מזון. כך עולה מסקר שערכה הקרן לרווחת נפגעי השואה. יושב ראש הקרן, השרה לשעבר לימור לבנת, היא תהיה כאן בתוכנית. האם הבינה המלאכותית תשנה בקרוב את שוק התעסוקה? ממחקר משותף של מכון טאוב ומכון מוזאיק עולה שכבר עכשיו יש מקצועות שבהם הבינה המלאכותית תחליף את העובדים. אנחנו נרחיב בנושא הזה, ובבורסה יום ירוק לנוכח להבות הצהובות, כן, עליות שערים. איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראים על השידור סתיו קורנס ואילי זק, בדיגיטל אחיה כהן, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. גל ההתייקרויות במשק, חברת תנובה הודיעה היום כי בעקבות הודעת משרד החקלאות על התייקרות מוצרי החלב המפוקחים, היא תייקר את כל מוצרי החלב שלה בשיעור ממוצע של 1.14%. החמאה תתייקר בשיעור גבוה יותר, כ4.5%. צה"ל שלח כמעט 19,000 צווים למחויבי גיוס חרדים, ואולם רק קומץ מהם מתגייס בפועל, כך דיווח היום סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש רע"ן חרדים בצה"ל.
בסופו של דבר, מכל הפעימות שאנחנו הוצאנו, יצאו 18,915 צווים, מתוכם 233 בפועל התגייסו, ו-57 ללחימה. באותה בריכה יש לנו 1,840 תחת צו 12, 962 משתמטים.
רווחי חברת צ'ק פוינט עלו ב-9% ברבעון הראשון של השנה, והסתכמו ב-246 מיליון דולר. נדב צפריר, מנכ"ל החברה, אומר לאיפה הכסף, כי יש להתאים את מערך מוצרי החברה לעידן הבינה המלאכותית.
אנחנו ממשיכים להיות ממוקדים בלתת את הגנת הסייבר הטובה ביותר ללקוחות שלנו סביב העולם. אנחנו זוכרים שאנחנו בעידן של שינויים מאוד מאוד משמעותיים, בעיקר סביב התפרצות הבינה המלאכותית החיים שלנו, ושבסופו של דבר, בעידן כזה וכשיש תופעות מהסוג הזה, מדובר בתחרות למידה בין תוקפים למגינים, והתפקיד שלנו זה לזהות את האיומים מהר יותר, ולתת להם מענה באמצעות ההזדמנויות לפני התוקפים.
האם חברת אינטל עומדת בפני גל פיטורים נוסף? על פי סוכנויות סוכנות הידועות בלומברג, עומדת החברה להודיע בקרוב על פיטוריהם של חמישית מקרב 110,000 עובדיה ברחבי העולם. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת. אין פרסומת. אוקיי, אין פרסומת אחת ואנחנו מתחילים. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לירון קורן, ממלא מקום ראש חטיבת המבצעים בכבאות והצלה.
ערב טוב.
כן, אנחנו מדברים בעצם על שני מוקדי שריפות, נכון?
נכון. אנחנו מדברים על שני מוקדי שריפות, אחד באזור השפלה, אחד באזור הרי ירושלים. המוקד שבו טיפלנו באזור השפלה הוא כבר למעשה בשליטה מלאה על ידי כוחות הכיבוי, וכרגע ריכוז המאמץ שלנו הוא באזור הרי ירושלים. סמוך ליישובים בית מאיר, השתאות ומסילת ציון.
כן, רק נדווח שנתניהו עושה דרכו עכשיו לחפק ניהול השריפה בהרי ירושלים.
נכון.
איך קורה ששריפה כזו מפתיעה אתכם? אני קודם הבאתי נתונים שנמסרו לילדי גורמים בכירים בכבאות והצלה, שרק 6 מתוך 15 מטוסי הכיבוי, שגם זה לא מספיק, היו בכוננות היום במזג האוויר שאולי צריך היה להתכונן אליו טוב יותר.
קודם כל, הנתונים האלה מאוד לא מדויקים. השרפה הזו לא הפתיעה אותנו. כבאות והצלה לישראל נערכה מבעוד מועד לקראת מזג האוויר. ידענו בדיוק שהיום הזה הוא יום שמועד לפורענות, נערכנו לקראתו.
אז כמה מטוסים היו בכוננות?
תגברנו את כוחות הכיבוי לקראת היום הזה, גם הקרקעים וגם הקרקעים. כרגע, רק למען המספרים, פועלים בשרפה למעלה מ-100 צוותי כיבוי, 11 מטוסי כיבוי ושלושה מטוסים.
כי השריפה נמשכת כבר כמה? מ-11:30 עד היום? כבר עוד מעט 6 שעות. אז סביר להניח שכבר כל ה... אבל אי אפשר היה להביא כבאים, אתה יודע, להתכונן לאירוע הזה מראש בצורה יותר טובה אולי?
אני צריך להבין שמשבר האקלים כבר נמצא כאן, מזג האוויר הוא מזג אוויר קיצוני, מלווה ברוחות חזקות, מלווה בלחות נמוכה, כל המרכיבים המטאורולוגיים שמשפיעים על שריפות, אנחנו עדיין את זה מאוד מועד, ניתחנו אותם, נערכנו לקראתם.
אז למה לא, אתם יודעים, מדי פעם מטריעים לציבור ואומרים לנו, אנא שימו לב, מזג האוויר בעייתי, גם נאמר לי שמתלבטים תמיד אם להגיד או לא להגיד, כי זה מדליק פירומנים, אבל אתם לא הודעתם שיש פה איזה
אני
סכנה.
אני לא מכיר את ההתלבטות. בסופו של דבר, אם אנחנו נתמקד כרגע במאמצי הכיבוי, אנחנו מרכזים את כל המאמצים שלנו, גם הכוחות הקרקעיים וגם הכוחות האווירים, כולם פועלים במרחב פרוזדור ירושלים כדי לטפל בשריפות. אני מעריך שאנחנו בתוך שעות בודדות נגיע לשליטה מלאה באש. כרגע כבר מזג האוויר הולך ומשתפר, כך שהרוח החזקה שהשפיעה מאוד על השריפה הולכת ונחלשת, ואנחנו בסך הכל במגמה חיובית לקראת...
אוקיי, ועדיין יש תושבים שפונו מבתיהם? מה המצב כרגע בשטח?
יש מספר יישובים שפונו מבתיהם. למיטב הבנתי, אין כרגע נפגעים באירועים האלה, ואנחנו ממשיכים לרכז את המאמץ גם באותם אזורים שבהם הרוח עדיין ממשיכה להשפיע על השריפה ולהסיע חלקים בוערים לתוך היער, גם בהם אנחנו מרכזים את הכלים הקטנים והזריזים שלנו, טרקטורונים וכלים קטנים יותר, כדי באמת כל מוקד כזה שמתפתח מיד לתפוס אותו ולחבות אותו. וכמו שאמרתי, כביש אחד כרגע עדיין פתוח לתנועה, ואני מעריך שאנחנו תוך שעות בודדות נשיג שליטה על האש, וכל מה שיש לנו זה רק באמת לחבות את השאריות הנוספות של השריפה, ואני מניח שנשתג עליה ממש בשעות הקרובות.
ירון קורן, ממלא מקום ראש חטיבת המבצעים, כבאות והצלה, נקווה שהאירוע הזה יסתיים במהרה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
תודה רבה. כן, מכאן אנחנו עוברים באמת למצבם של ניצולי השואה. מתוך 119,000 ניצולי שואה שחיים כיום בישראל, רבים מהם מצויים במצב קשה מאוד. איתנו לימור לבנת, יושב ראש הקרן לרווחת ניצולי השואה, שרה לשעבר, שלום לך.
שלום, שלום
ליאת. כן, קודם כל צריך לומר שהגיל הממוצע של ניצולי השואה עומד היום על 87, כשהצעיר ביותר הוא בן 80. וכשאת מסתכלת על מצבם, לימור, את יכולה לומר ברוגע ובשקט שמדינת ישראל דואגת לניצולי השואה?
לצערי לא כך הוא. קודם כל, לצעיר ביותר, כמו שאמרת, הוא בבית בבית 87, והמבוגרת ביותר היא בת 113. ואני רק אוסיף לזה עוד משפט אחד, ברשותך, מחקרים מוכיחים ששורדי השואה חיים הרבה יותר שנים, או תוחלת החיים שלהם ארוכה יותר, מאשר תוחלת החיים של אנשים שלא עברו את הזוועות של השואה. אני לא יכולה לומר שמדינת ישראל עושה את כל מה שהיא צריכה לעשות עבור שורדי השואה, ואני אתן לך אולי כמה נתונים שלחנו למאזינים שלנו, כדי שמתוכם אפשר יהיה להבין עד כמה מצבם, ורבים מהם, הוא לא מספיק טוב. אם 27% מהם, כמעט שליש הייתי אומרת, או רבע, הם נאלצו לוותר על מזון בגלל קושי כלכלי או בעיית ניידות, אז זה פשוט מצב מזעזע.
זה מביש, זה לא מזעזע, זה מביש, זה פשוט בושה.
את צודקת, ממש כך, ממש בושה. ו-36% נחוקים לסיוע ברכישת מצרכי מזון לבית, משום שאין מי שיסייע להם בכך. את יודעת, לא הייתי אומרת שאין מי שיסייע, לחלקם יש מי שיסייע, אבל מכל מקום הם זקוקים לסיוע ברכישת מצרכי מזון לבית. שוב, זה ממש מביש. ולכן, ואגב, עוד נתון הייתי, זה מתוך סקר שאנחנו ערכנו, בקרן לרווחת נפגעי השואה שערכנו לאחרונה, אבל יש לנו עוד סקר. אנחנו לאחרונה השקנו סיוע חדש, יחד עם עמותת למענם, בשיתוף פעולה שלנו עם עמותת למענם, עם עמותה של רופאים שנרתמו כדי לסייע בהתנדבות לניצולי שואה. ומהסקר, ספר המתקשרים לסיוע החדש שלנו, שנקרא בריא, 50% מהניצולים היו רוצים לצאת מהבית, אבל הם לא מסוגלים. ושוב, רבים מהם זקוקים לסיוע בתחום הבריאות, בדיקות עיניים, התאמת משקפיים, טיפולי שיניים, רבים מהם נאלצים לוותר על בדיקות או טיפולים רפואיים, על עזרים רפואיים, או או אמצעי נגישות, וכמעט 7-8% נלצו לוותר על...
אז מה הם מקבלים היום? הם מקבלים קצבה מהמדינה, קצבה מהמקומות שבהם הם סבלו מהצורים?
אז ראשית, יש רבים מבין הניצולים שמקבלים גמלאות מהגרמנים.
וזה לא מספיק, מה שאת אומרת.
אלה, מדובר ברנטה שמקבלים מהגרמנים, אבל מי שמקבל רנטה מגרמניה, בדרך כלל,
לא מקבל.
מצליח להסתדר מהרנטה הזאת, זו רנטה החלט שמסדרת אותם, ואיתה אפשר לחיות.
כן, אבל לא כולם מגרמניה.
לא כולם, לא כולם מגרמניה.
יש...
לא, גם אלה, בדיוק. אבל לא כולם מקבלים רנטה בכלל. לא כולם מקבלים רנטה מגרמניה. וצריך לזכור גם שהשאר מקבלים מענק שנתי שהוא מענק מאוד מאוד, הייתי אומרת, דל, נגדיר את זה בצורה, הוא מגיע, הגובה שלו הוא 7,500 שקל בשנה, ולזה צריך להוסיף קצבת זקנה, שאת יודעת בדיוק כמה היא, זה שום דבר, כמה אלפי שקלים בחודש, מזה אי אפשר לחיות. מזה אי אפשר, ודאי לא, הוא אדם קשיש, אדם זקן, שיש לו צרכים רבים מאוד, ואי אפשר להתקדר עם זה, בקיצור. עכשיו, יש גם ניצולי שואה שכן מצליחים, שכן מקבלים, ורובם באמצעותנו, מקבלים שעות ציעוד, תוספת שעות ציעוד למה שמקבלים מהביטוח הלאומי. זה במימון של ועידת התביעות.
אוקיי, אני רוצה להספיק איתך באמת עוד ממש בחצי משפט, פשוט מסתיים לנו הזמן. מבחינת יוקר המחיה, כיצד יוקר המחיה, שאנחנו היום תכף נדבר כאן על עליות המחירים הכל כך גבוהות, משפיע על אותם אנשים?
תראי, הוא משפיע, כמו שמשפיע על כל עם ישראל, אבל אצלם זה כמובן חמור יותר. כי ככל שאדם הוא זקן יותר, והוא נזקק יותר, הוא מוותר על אוכל שהוא אוכל שאמור להיות עשיר בעבות המזון, אמור להיות עשיר באופן שנותן לו את ה... את משהו,
כן, אז הם פשוט לא מצליחים, אנחנו, לא מצליחים לעמוד אנחנו, בזה, כן?
נכון, אז הסיוע הזה שאנחנו אנחנו מתבקשים לתת, אז אנחנו מנסים לתת את המקסימום לכל כך ברור, כל כך...
לימור, אנחנו חייבות לשים פה נקודה. לימור לבנת, יושב ראש הקרן לרווחת ניצולי השואה, תודה, תודה רבה לך על הדברים. תודה.
תודה רבה לך.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות. ענף ההייטק הישראלי מצטרף לראשונה למצעד החיים בפולין. חברות וקרנות התגייסו יחד כדי לאפשר ל-40 שורדי שואה מישראל, בגילאים של בין 80 ל-97, להשתתף במצעד יחד עם בני משפחותיהם, ומי שנמצא שם בין היתר הוא מוטי גוטמן, מנכ״ל מטריק. שלום.
שלום וברכה.
איפה אתם נמצאים כרגע פיזית?
כרגע אני נמצא 20 מטר מהשלט המפורסם באושוויץ של ארבעית מחט פרייס.
מה, איך זה מרגיש? תגיד.
מרגיש מוזר, כיוון ש... קודם כל המקום הזה מוכר מהסיפורים, אז לפגוש אותו במציאות הוא, זה מזעזע, במיוחד על רקע השמיים הכחולים והנוף הפסטורלי, שזה ניגוד גמור למה שהתחולל כאן. ואנחנו מגיעים מבירקנאו, ממחנה השמדה, אז עשינו את המסע משם, משם היה אפילו עוד יותר מחריד בינתיים. פה אנחנו נראה מוצגים שהם מן הסתם יהיו נוראים לא פחות.
זו הפעם הראשונה שלך באושוויץ?
כן, כן, לצערי לא יצא לי להגיע לפה עם הילדים שהיו פה, ועם הנכדים ככל הנראה זה כבר יהיה, יצטרכו להביא אותי עם הפיליפינית, אז אני צוחק, אבל זו הייתה הזדמנות מצוינת, ב-80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, זו נקודה מספיק ראויה לבוא לבקר פה יחד עם השורדים.
ומתלווה אליך רעייתך אורלי, ומרים כהן חמותך, זיכרונה לברכה, הייתה באושוויץ, ברגן בלזן, שרדה, נפטרה בינתיים, אז אני מבינה שמבחינת אורלי זו גם איזשהו סגירת מעגל.
כן, בהחלט. זה גם סגירת מעגל עבורה, ומעשה גם עבורי, כיוון שאני מכיר אותה מאז שהייתי בן 14, זה יותר מ-40 שנה, ובשבילי הייתה ממש כמו אם, ואני הייתי לה כמו בן, כך שה... קשר כמובן של אורלי ושלי אליה, קשר מאוד עמוק. מרים כתבה ספר, הוציאה את הספר ב-97, וחלק מהתיאורים שלה אנחנו פוגשים ממש במציאות, פוגשים במקום, בדיוק במקום שבו הדברים התרחשו. זה מאוד ריאלי ומאוד מטלטל.
מניין היא הגיעה לאושוויץ וכמה זמן היא הייתה שם? ספר לנו קצת עליה.
היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, הייתה נערה בת 14,
הייתה שנתיים במחנה ריכוז בטרזין, טרזינשטאט. כשהגיעה בגיל 14 לאושוויץ, היא בעצם הייתה למעשה עד סוף המלחמה. הסיפור האישי שלה, את יודעת, אנחנו פוגשים פה שורדים, והמילה שחוזרת על עצמה של כולם זה שמי שניצל, ניצל במזל. אז אמנם הייתה יוזמה, אבל ניצל במזל. היא ניצלה בזכות, כמו שהיא כתבה את זה בספרה, בזכות הכתפיים הרחבות שלה ובסלקציה, פשוט במקום להעביר אותה לחלשים שבסופו של דבר מצאו את מותם, היא מצאה את עצמה במחנה עבודה ועבדה, והספיקה להיות בעצם מ-43 עד סוף המלחמה, היא הצליחה לשרוד, זכות זה שהיא יכלה לעבוד. אז היה לה מזל ולנו.
והצלחתם, אתם עוד לא נכנסתם, אתם ממש בכניסה למחנה, אתם הולכים לחפש את הצריף שבו היא שעתה, אתם יודעים מה מספרו, יודעים עליו משהו?
לא, היא לא ציינה את המספרים של האזור שהיא הייתה בו, וכמובן את הגדרות החשמליים שהיא ראתה, אבל לא, אין לנו את הנקודה המדויקת. אבל זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה... לספוג את מה שהיה כאן ולראות את מה שהיה כאן ולמצוא את המקום הזה קדימה ולזכור שזה שאנחנו כל הזמן חיים תחת האיום הזה של מישהו שרוצה להשמיד אותנו.
וזה מחבר אותנו כמובן לשבעה באוקטובר. אנחנו רק נגיד שמטריקס היא חברת IT, אחת מהמובילות בישראל, מעסיקה מעל 11,500 עובדים. וכשאתה רואה מה קורה במדינה, אפרופו האיום הקיומי והאיום אולי הקיומי מבפנים, איך אתה מרגיש כשאתה נמצא שם דווקא?
קודם כל אני מרגיש את עוד לפני הכל את המשולש הזה של שורדי שואה ושורדי שבעה באוקטובר שנמצאים כאן, גם הם נמצאים כאן, וכמובן המשלחת של הייטק. אני חושב שאין סמל חזק יותר מהמשולש הזה שנוצר עם שלושת המשלחות, כי בסופו של דבר כולנו עומדים כתף אל כתף, כולנו גאים בזה שאנחנו יהודים, ובזה שאנחנו ישראלים, וזה שאנחנו נאבקים, וזה שאנחנו עקשנים לשרוד, והחלטיים. ואני חושב שההייטק הוא הביטוי של הניצחון של הטוב על הרע, של הטוב על הרשע. אז מצד אחד זה גאווה מאוד גדולה, מצד שני זה סטירת לחי מצלצלת לכולנו, שאנחנו לא עם הנצח עדיין, אנחנו כולה 77 שנה. ואנחנו צריכים לעמוד אחד לצד השני, וכולנו צריכים להיאבק, וכולנו צריכים לעמוד על המשמר, וכולנו צריכים להתגייס לצבא, וכולנו צריכים לשמור על המדינה שלנו, כי אין לנו מדינה אחרת, וההוכחה לכך היא כל האירועים שאנחנו חווים מאז השואה. והשואה היא, נקרא לזה, האסון הכי גדול שפקד את העם היהודי, אבל אנחנו קובעים אסונות קטנים יותר, אבל הם תזכורת שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו.
אתם בחברה שלך משפצים או עובדים בשיפוץ של בתים של ניצולי שואה?
החברה שלי לא, אנחנו... אורלי ואני יש לנו קרן של יחד עם שלדג, יחד עם עמותת שלדג, שאנחנו משפצים בתים של ניצולי שואה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה בעצם ההירתמות של החברה וחברות הייטק אחרות, בעצם להביא את השורדים לכאן ושיפגשו את זה אולי בשארית ימיהם, עוד יחזרו לכאן ויוכלו לעמוד גאים וזקופים ולהגיד...
זהו, זה השאלה, זאת השאלה הגדולה. האם המצבם של ניצולי השואה בשנת 2025 במדינת ישראל, מזכירה שאלה שבזכותם יש לנו כאן את המדינה, הוא משהו שאנחנו יכולים להתגאות בו, או שמא מדינת ישראל יכולה הייתה לתת להם יותר? אתה רואה אותם, אתה מכיר אותם.
אני חושב שכמעט בכל תחום שאנחנו פוגשים ביתר סט מהשביעי באוקטובר, ולא נמנה פה את כל התחומים, אבל מדינת ישראל יכולה לעשות הרבה יותר, למען רבים, גם למען ניצולי השואה, גם למען אוכלוסיות אחרות, ואנחנו רואים את מה שאוכלוסיות בקווי האימות חובות אחרי המלחמה, והמדינה לא עושה מספיק, ולהתבסס רק על תורמים פרטיים זה לא הדרך. מצד שני, אנחנו כציבור, כאלה ששרדו דור שני, דור שלישי, דור רביעי, וכאלו שכרגע מחנכים את הדורות הבאים, צריכים להוקיר אותם, צריכים לתמוך בהם, צריכים לתת להם את כל הטוב שבעולם בשארית ימיהם, כי מה שהם סבלו ומה שהם עשו אחרי הסבל הגדול זה להקים את המשפחות, ואנחנו פוגשים פה אנשים, אנחנו פוגשים פה שורדי שואה, אנחנו פוגשים שורדי שואה, ופגשנו הבוקר שורד שואה שהנכדה והנין שלו שרדו את כפר עזה. זה מזעזע, זה מטלטל. אנחנו צריכים, באנשים האלה, צריכים לקבל את כל הכבוד הראוי, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק. זאת הסיבה שאנחנו פה.
אתה חושב שהיה צריך לתת להם יותר כלכלית?
תשמעי, אני לא יודע להגיד מה נותנים להם במדויק, אבל הבתים שאנחנו רואים כשאנחנו משפטים, והליוות שרבים מהם חיים בה, זה מזעזע. כך שלשאלה שלך, התשובה הישירה היא בוודאי שכן, אבל אני באמת שלא יודע כמה המדינה נותנת ומה המדינה נותנת להם. מה שאני רואה זה את התוצאה, והתוצאה היא לא מספקת.
כן, מן הסתם. מוטי גוטמן, אנחנו מאוד 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 מודים לך על הדברים, ותודה רבה.
תודה לך.
כן, ביום ראשון הסתדרות המורים מאיימת בעיצומים בתל אביב, ירושלים וחיפה, יחלו הלימודים בשעה 10. כך ככל הנראה יקרה, אבל לא רק הם. שלום לחיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין מכבים ראות, מה העניינים? מרכז השלטון המקומי.
שלום וברכה. שלום וברכה.
שלום שלום. אתם מתכננים להשבית באופן כולל את גני הילדים בעיריות, וזה בגלל הפרת ההסכם של האוצר מול הסייעות?
אכן, תראי, אנחנו לא מתכוונים, אפשר לפתור את הסוגיה, ואנחנו על זה נהיה עד הדקה ה-90, כדי לטפל בסוגיה. בכלל, זה הזיה אחת גדולה, כי זה לא תחזור, זה הפרת הסכם. הלכו, התעדרו כולם, חתמו על הסכם, ישבו שם האוצר, הסתדרות, ישבו כולם, ואחרי שהסבירו שהנה הביאו את הבשורה לתומכות החינוך לסייעות, וכתבו על ההסכם ההיסטורי, אם הם מפרים אותו ברגל גסה, וקיצוץ חד צדדי של 8%.
מה זאת אומרת, הם החליטו בנוסף, זאת אומרת, כי גם היה שם איזשהו קיצוץ ושינוי של תנאי השכר, אם אינני טועה, בהסכם הזה, פתאום החליטו באופן חד צדדי, מורידים עוד 8%?
החליטו, לא היה שינוי במשהו אחר, שהוא נקרא חלף גננת, שם כבר שנתיים שסייעות מחליפות גננות ולא מקבלות תקציב, שם זה יותר פשוט. לא יהיה תשלום, אנחנו לא נפתח את הגן. הגן הוא באחריות משרד החינוך, זה האחריות שלו הבלעדית. הוא צריך לדאוג לגננות, צריך לדאוג לכל הדברים האלה. ולכן הנושא הזה הוא הרבה יותר פשוט. גן ילדים שלא תהיה גננת, לא יהיה גן. החל מיום ראשון באשר.
החל מיום ראשון? רק אני רוצה להדגיש. רגע, חיים. החל מיום ראשון, זאת אומרת, זה לא תהיה שביתה רק בת יממה אחת?
החל מיום ראשון, גן ילדים, שגננת לא תגיע, ומשרד החינוך שאמור להיות אמון על הנושא ולדאוג לגננת, לא יביא את הגננת, הגן לא ייפתח. ההורים יהיו מוזמנים לפנות למשרד החינוך, לשר החינוך, למנכ״ל, למנהלי המחוזות, לכולם, שזה התפקיד שלהם, זה האחריות שלהם.
אתם גם צריכים לגייס עוד סייעות, נכון?
רק לא הם.
אתם צריכים לגייס עוד סייעות, כיוון שסייעות עוזבות את העבודה.
אכן כן, צריך לגייס סייעות, כי סייעות, ואנחנו מנסים בכל דרך להביא סייעות, וההסכם שכר הזה, שהם קראו לו הסכם היסטורי, התפקיד שלו היה כדי לקחת ולשתף. אחרי כל מה שעשינו, לקחו באופן חד צדדי, בלי להודיע, 8% קיצוץ, ולכן, החל מיום ראשון, אם עד אז לא תיפטר, דרך אגב, יש ניסיונות, כולל ניסיון של שר האוצר והצוות הקרוב אליו, שהם מבינים שיש פה הפרה בוטה של אגף תקציבים, של הסכם קיים, מנסים לפתור את הסוגיה, ואני מקווה, אפשר לפתור את זה.
אז אתה קורא לשר האוצר לשנס...
חפשי הפגנות.
כן, אתה קורא לשר האוצר לשנס מותניים ולהתחיל לזוז?
אני קורא לשר האוצר להיכנס לנושא הזה עם כל הכבוד ולקבל החלטה שאומרת, הסכמים לא מפרים, ומכיוון שהפקידות אצלו החליטה להפר את ההסכם, זה עכשיו רגע ההחלטה שלו לקבל החלטה אמיצה, ולומר להם, רבותיי, זוזו הצידה, או שאתם יודעים לחתום הסכמים ולעמוד מאחוריהם, או שמרגע זה, פשוט הסכם בשום דבר בעניין. זה המשמעות שבעצם... ומעבר לזה, אני רוצה לדבר דווקא על הסייעות, על אלה שבסוף מחזיקות את הצ'אפ החשוב ביותר שלנו,
כן.
את הילדים שלנו, mm-hmm. שבסוף הם מטפלות בהן, הם מטפלות דרך אגב יותר מכל אחת אחרת, מכיוון שהן נמצאות שם כל היום, הן נמצאות שם כל יום, הן מטפלות בהן, ובסופו של דבר, אנחנו רוצים לבנות להם את המסלול שבו יהיה גם תוספת שכר, גם יכולת לצאת להשתלמויות ולימודים, וגם להשתדרג בעתיד, והנה, בנף יד, אותה פקידות מחליטה על דעת עצמה לקצץ 8% כי הם צריכים לסגור איזה חור תקציבי שהם עשו במקום אחר, לא מקובל.
אוקיי, עד כמה אתה מודאג ממש במשפט מההחרפה של עיצומי המורים, של הסתדרות המורים?
הסתדרות המורים זה עניין אחר לגמרי, שנושא מה שנקרא השתתפות במלחמה, אחוז ההשתתפות הוא נושא שבסופו של דבר ייפטר על האחוזים בין הסתדרות המורים לבין המונה לשכר באוצר. אני מעריך שבסופו של דבר הם ימצאו את הדרך להגיע לעמק השווה.
Okay.
פה, בנושא הסייעות, מדובר במשהו אקוטי, קריטי. המחר בבוקר הם מצפים מאיתנו להוריד להם 8% בשכר כדי להחזיק אותם. לא יקום ולא יהיה.
חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין מקפים ראות, תודה רבה. תודה, תודה. פרסומות. אנחנו חזרנו לכם עם הבורסה, שלום לארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מעולים, תקשיב, אני חייבת לדבר איתך על וול סטריט, וול סטריט, וול סטריט, מה זה, איזה עליות, מה קרה?
אז קיבלנו לפני בערך חצי שעה דיווח מהוול סטריט ג'ורנל לגבי החלטה אולי של טראמפ וממשלת טראמפ, דבר של להוריד את המכסים מול סין לכיוון ה-50%, היינו ברף של...
וואלה, בן אדם יציב? זה מה שטוב אצלו.
מה שנקרא, זה חלק מהמסע ומתן. עכשיו באתי לקראתכם ובואו נשב לדבר.
וואלה.
מאוד אוהב את זה.
וואלה.
רדים המובילים בעולם מולים בצורה די חדה, נסדק עולה כמעט 4%, ה-S&P 3.3%. גם בשוק המקומי והבורסה בישראל משתתפת בחגיגות, המדדים המובילים מונים פה בכ-2%, וזה דרמה באמת רצינית כרגע. אחרי ימים של ירידות באמת השבוע, אנחנו רואים פה איזושהי תושב.
והביטקוין, תן מילה?
הביטקוין זה חלק, אני חושב, מהעובדה שאנשים פשוט מחפשים אלטרנטיבה לדולרים ולדולר בעולם. אז ראינו את הדולר נחלש בכל העולם, בהתחלה הכסף הלך לזהב, שעשה מהלך מאוד מאוד חיובי, ועכשיו גם מעבר לביטקוין כאלטרנטיבה לדולר. ובסופו של דבר יש לו איזושהי קורולציה גם למצב רוח של השוק, למה שקורה בנסדק, אז זה הולך די ביחד כרגע. הדולר שקל, אנחנו רואים פה התחזקות של השקל לאור הרגיעה ב-24 שעה.
נגיד לא מוכרים, נכון? לא מוכרים עדיין דולרים, שום דבר.
ממש, זה לא הרמות, אבל אנחנו ב-3.65, היינו ב-3.73 ממש לפני יומיים.
יפה, יפה.
גם פה רואים איזושהי רגיעה. אופטימיות כרגע גם בישראל וגם בוול
סטריט. ואל תהיו אופטימיים, כן, בדיוק, אל תהיו אופטימיים יותר מדי, מדובר בטראמפ. ארז וילף, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה. רוצים לתת גם את התודה הגדולה לעורכת שלנו אלה ילון, למפיק יואב כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון.